מי הוא שמעון הצדיק, על כמה דברים העולם עומד, ומה זו עבודה, תורה, עבודה, מה, על מה אנחנו מדברים במשנה ב' של פרק א' במסכת אבות. מיד. שלום הרב, אנחנו במשנה ב' של פרק א' במסכת אבות, גם משנה יחסית מוכרת, אני אקרא אותה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז קודם כל, מי הוא בדיוק שמעון הצדיק? אנחנו מכירים שאומרים לנו רבי אליעזר, רבי יהודה, רבי מאיר, אנחנו לא מכירים שהמשנה מדברת בשפה של להגיד על מישהו גם שהוא היה צדיק, אנחנו, זה כינוי מאוד מיוחד. מי הוא היה בעצם שמעון הצדיק? אנחנו יודעים שהוא היה משיירי אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת אחד האחרונים, אבל לא במושג הזה של אנשי כנסת הגדולה, אבל מתי בדיוק הוא חי ולמה הוא נקרא שמעון הצדיק?
כן, זו באמת אחת השאלות שהחוקרים דנים בהן, והתשובה לשאלות, התשובות לשאלות האלה לא ברורות. יש מי שאומר ששמעון חי בערך באמצע הבית השני, אמצע ימי הבית השני. יש מי שאומר שהוא היה שמעון בן חוניו הראשון, או שמעון בן חוניו השני. בכל אופן, מה שכנראה ברור, שהוא היה דור שמיני למשפחה של כהנים, או הוא עצמו היה כהן גדול, למשפחת יהושע בן יהוצדק, שעלה עם עזרא ונחמיה מבבל. כלומר, הוא חי בעצם באמצע תקופת הבית השני, והוא עסק בעצם, הייתי אומר, בשני תחומים. תחום אחד...
קודם כל, הוא היה כהן.
הוא היה כהן גדול. הוא היה כהן גדול, כן. הוא עסק בעצם בשני תחומים. תחום אחד, זה התחום, נקרא לו הכללי, גם במובן הרוחני וגם במובן, נקרא לו המדיני. הוא ביסס מאוד את מעמד המקדש. היה לו מאוד חשוב ליצור יחסים טובים עם אומות העולם. היה לו קשר עם אלכסנדר מוקדון, נראה אולי בהמשך. ומצד שני, הוא היה אדם צדיק. למשל, הגמרא במסכת יומא אומרת שכל ימיו של שמעון הצדיק, שהוא שימש 40 שנה ככהן גדול, כל ימיו, תמיד הגורל של שני עשירים ביום הכיפורים, הגורל להשם תמיד היה בצד ימין.
רגע, בואו נסביר את העניין הזה. ביום הכיפורים יש מעמד מאוד מתוח, שבו בעצם... כל העבודה של הכהן הגדול היא מאוד מתוחה.
כן, והשלב הראשון שבו מגישים לפני הכהן שני שעירים,
עושים... שאחד הולך להשם, אחד הולך להזזל. בעצם לכפר אותו, על החטאים.
לכפר על החטאים. ובתקופתו של שמעון הצדיק, תמיד חזל אמרו, במשך 40 שנה, כל זמן אותו כהן גדול, תמיד הגורל להשם היה בצד ימין.
מה זה אומר שהוא בצד ימין?
זה אומר שהממד הרוחני, תמיד הימין, ימין השם עושה חיל, הימין יותר מבטא את הצד החיובי, את הצד הרוחני.
40 שנה בהגרלה יצא שהמושג להשם...
תמיד בצד ימין.
תמיד היה בצד ימין.
כן. חוץ מזה, הסיר שהלך לעזאזל, אז היא ידוע שהייתה לשון של זהורית, כלומר, בד צמר וכו'.
צבע אדום.
בצבע אדום, ותמיד הצבע הזה, כשחטאיהם של ישראל נמחלו, כשהקדוש ברוך הוא כיפר על חטאיהם של ישראל, הבד הזה בצבע אדום היה הופך לצבע לבן. ותמיד במשך 40 שנה,
מחל הקדוש ברוך
הוא. תמיד עבד.
היו דורות, היו פעמים שזה לא עבד, היה פעמים שכהן גדול לא יצא חי מקודש הקודשים מיום כיפור.
נכון, גם הגמרא שאומרת עוד יותר, למשל, שהייתה ברכה גדולה בשתי הלחם של חג השבועות, בקורבן המיוחד של חג השבועות.
אצל שמעון הצדיק.
בתקופתו של שמעון הצדיק, נר המערבי במנורה, לעולם לא קבע, ועוד כל מיני דברים שהגמרא שם מתארת.
זאת אומרת שיש הוכחות עובדתיות לצדיקות של שמעון הצדיק.
צדיקות שלו, ואני חושב שוב צריך להדגיש, שהצדיקות שלו לא רק הייתה בצד הרוחני, אלא גם הייתה בצד החברתי-מעשי, ואפילו כלפי אומות העולם. הוא ביסס את מעמדם של ישראל, גם במקדש פנימה, וגם מחוץ למקדש.
טוב, אז מסקרן לומר באמת מה הוא היה אומר. אז הוא אומר משהו מאוד ידוע, אולי מפורסם, על שלושה דברים העולם עומד. אנחנו במתח, על מה העולם עומד? על התורה, ועל העבודה, ועל גמינות חסדים. קודם כל, אני שם לב שיש פה משהו עם המספר שלושה. ראינו במשנה הקודמת שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. ופתאום שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד. הכל מתחלק לשלושה, אבל גם בצבא תמיד אומרים, כן?
לעמוד בשלושות.
כל דבר מתחלק לשלושה דברים. מה העניין הזה של השלושה? למה זה חוזר על עצמו העניין של השלושה?
באמת יש הרבה תשובות לשאלה הזאת. המהר"ל למשל אומר שמצאנו את המספר שלוש בהרבה תחומים, למשל... שלושה אבות, שלוש תפילות, שלושה רגלים, שלוש סעודות בשבת, שלוש שנים חזקה בקרקע, אם אדם
מחזיק קרקע, זה שלו.
שלוש שנים וכדומה. המספר שלוש הוא מספר עקרוני. למשל, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שהעולם שלנו הוא בין 6,000 שנה. היא מחלקת אותו, את העולם שלנו, לשלוש תקופות. תקופה אחת, 2000 תוהו, 2000 שניים, 2000 תורה, 2000 אחרונים, 2000 משיח. זאת התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. כלומר, המספר שלוש הוא מספר מאוד עקרוני.
מה הרעיון של
המספר? מה הרעיון? אומר המהר"ל שהמספר שלוש הוא בעצם מגלה שיש שני קצוות ואמצע. העולם שלנו תמיד הוא מורכב מקצה אחד, מקצה שני ואמצע. קצה אחד זה היתר, יותר ממשהו שצריך. כן. קצה שני זה חסר, פחות ממה שצריך. האמצע הוא בעצם הכולל את שני הצדדים.
לפעמים אבל זה שני יסודות שצריך לשלב ביניהם. למה צריך את השלישי?
בדיוק. אז אפשר לומר שזה לא רק יתר וחסר, אלא שיש בחיי האדם כפרט או כחברה, יש תמיד, הייתי אומר, שני יסודות מרכזיים, שבעצם השלישי מאחד את שניהם.
מעניין, כי גם יש שלושה שותפים באדם, זאת אומרת, באמת המספר הזה חוזר בהרבה מובנים כמשהו שמבסס, זאת אומרת, זה משהו
יציבות,
שמחזיק,
יציבות,
כוללות, למרות שאנחנו יודעים שלכיסא או לשולחן צריך ארבעה, זאת אומרת, רגליים לדבר בשביל להחזיק אותו. פתאום אנחנו רואים ששלושה מספיק אולי בשביל להחזיק דבר.
בעולם הרוחני מספיק שלושה. אלה היסודות.
אז אלה היסודות. תורה, עבודה וגמילות חסדים. קודם כל, אבל העולם עומד, זה מה זה אומר העולם עומד? בלי תורה, עבודה וגמילות חסדים, מה, הוא נופל? מה זה מצטייר בצורה ילדותית כאיזשהו כדור של, כן, של העולם, הגלובוס, שעומד על איזה שלושה יסודות? זה ציור ככה פשטני, אבל מה זה אומר העולם עומד? מה, אם אני עכשיו מבטל את אחד הדברים האלה, את הגמילות חסדים, אז העולם חרב? מה הכוונה בעולם עומד?
למשל, חז"ל אמרו שכל האומר תורה יש לי, אבל גמילות חסדים אין לי, אפילו תורה אין לו. כלומר, שלושה דברים העולם עומד, אי אפשר זה בלי זה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המטרות, שלושת מטרות היסוד שבשבילם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה תורה, עבודה, גמילות חסדים, כשכל אחד יופיע לפי משהו צריך להיות, ויבצר האיזון הנכון, ההרמוניה הנכונה, בין שלושתם. ואם אדם מבטר על אחד מהשלושה, או ודאי יותר, אז גם אם לכאורה הוא חושב שהוא יכול לעמוד או להעמיד את העולם שלוש, ובכלל על רגל אחת, הוא טועה. העולם עומד על שלושה יסודות, אלה שלושת הקריטריונים, הערכים, האידיאליים, שבשבילם, בשביל הגשמתם המעשית על ידינו, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם.
אז בואו נראה מה העמודים האלה, ננסה להבין אותם. קודם כל, העמוד הראשון, התורה לא מפתיע, משהו מאוד יסודי, והשאלה היא אבל שאומרים תורה, למה מתכוונים פה? מתכוונים ללימוד תורה, שאני צריך ללמוד תורה, או לקיום תורה, שמירת תורה ומצוות? מה זה העמוד הזה של התורה? למה הכוונה?
כן, אפשר גם אולי אפילו להחריף את השאלה ברשותך, שהרי למדנו, משה קיבל תורה מסיני,
נכון.
ושם אמרנו שהתורה זה הכל.
נכון.
אז תגיד.
אנחנו רגילים למה שהתורה זה הכל. מה פתאום?
אז תגיד.
זה מאוד מפחית מחשיבותה שאומרים שרק אחד משלושה עמודים.
בדיוק, אז תגיד, על עמוד אחד העולם עומד, על התורה.
נכון.
אז למה צריך להגיד שלושה? אלא כנראה שכאן הסיבה או המשמעות של המילה תורה היא משמעות אחרת. הייתי אומר באופן כללי מאוד, כפתיחה כללית לדברים, שבעצם יש בחייו של אדם שלושה ממדים. ממד אחד זה הממד היותר מופשט. המחשבות שלו, הרעיונות שלו, הרצונות שלו,
כן.
השאיפות שלו, העולם הפנימי שלו. הממד השני זה הממד יותר המוחש, המעשי, הפעולות שהוא עושה, המעשים שהוא פועל וכו'. והממד השלישי זה היותו לא רק אדם לעצמו, אלא היותו חברתי. היותו חי בחברה, חי בקבוצה, חי בציבור. לכן שלושת היסודות שעליהם העולם עומד, של כל אדם ושכולנו ביחד, זה לתת מקום לממד הפנימי הרוחני של האדם.
זה התורה?
זה התורה. לתת מקום לממד המעשי.
זה עבודה.
העבודה, תכף נפרט את זה יותר. ולדעת שאי אפשר להסתפק בזה שהתורה תופיע רק אצלי, והעבודה תופיע רק אצלי, והיא לא תופיע בחברה.
אבל זה לא נכנס כל זה במילה תורה. אנחנו רגילים להגיד שהכל זה תורה, הכל זה תורה. פתאום התורה פה במשנה איזו מילה שהיא מגדירה משהו מצומצם יחסית.
נכון.
פתאום העבודה, שעוד מעט נבין מה היא, היא מחוץ לתורה. וגמילות החסדים, שזה עוד יותר תמורה, גם מחוץ התורה, אנחנו רגילים לחשוב שהחסד הוא חלק מהתורה, למה להפריד בין המושג?
נכון, גמיל? לכן הייתי אומר שבעצם התורה הוא מושג כולל, אבל הוא מושג כולל, וזה למדנו במשנה הקודמת, משה קיבל תורה מסיני, אבל המושג הכולל הזה צריך להופיע בשלושה צינורות, או בשלושה מסלולים שונים.
שלושת העמודים זה תורה, אחד, אבל זה שלוש...
אבל זה שלוש וריאציות, או, שלושה צדדים mm-hmm. של גילוי התורה.
אוקיי, עבודה. עבודה... יש שהבינו עבודה, עבודה. סתם, אני אומר היום עבודה, אז אני הולך לעבוד. עבודת חקלאות, עבודת, זאת אומרת, כל סוג של עבודה שהיא. ומצד שני, אנחנו יודעים שהפירוש המוכר דווקא למושג עבודה פה במשנה, זה לא עבודה כזאת, זה עבודת השם, שהיא יכולה להיות אולי בתפילה, אולי עבודת הקורבנות, אולי סתם עבודה של מצוות. אז מה זאת העבודה הזאת?
נכון, למשל הרמב״ם, אם אפשר להמשיך את מה שאמרנו מקודם, הרמב״ם למשל חידד את הנקודה הזאת, שהתורה זה יותר הצד המחשבתי של האדם, זה תיקון המחשבה. האדם צריך לסדר את מחשבתו, את השקפת עולמו. עבודה, הוא צריך לקחת את אותה מחשבה, את אותו רעיון.
ולעשות איתו משהו.
ולעשות איתו משהו. עכשיו, איך הוא עושה איתו משהו? הוא יכול לעשות את זה בתוך המקדש פנימה, עבודת הקורבנות. הוא יכול לעשות את זה בתפילה, עבודה שבלב. הוא יכול לעשות את זה בגוף, עבודה, פרנסה. מלאכה.
זאת אומרת, זה יכול להיות גם מלאכה.
זה שלושת הפירושים האלה ביחד. כלומר, הרעיונות הגדולים שמתחילים בתורה, חייבים להופיע במציאות בעבודה.
אז בעצם רמה, העמוד הזה הרמות. של העבודה זה העמוד המעשי.
כן, זה העמוד זה המעשי שמבטא את העמוד המחשבתי של התורה.
זאת אומרת, יש את הפן המחשבתי, כמו שאמרנו, והעבודה זה היישום, זה הדבר המעשי של
והיישום הזה צריך להופיע בכל הרמות. למשל, חז"ל אמרו בגמרא במסכת ברכות, שגדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. כלומר, יש ממד שהאדם שמתייגע בעבודתו, היום קוראים לזה אפילו ברמה הפשוטה, מתפרנס בכבוד, לוקח אחריות על החיים הכלכליים שלו בעצמו, יש לזה ערך רוחני, ואפילו יותר מירא שמיים, עד כדי כך. שיכול, אומר שם הרב קוק, שיכול אותו ירא שמיים לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיעשה את העבודה בשבילו. לא. על התורה, אבל זה חייב להופיע בעבודה, גם בעבודת הקודש וגם בעבודת החול, ואין סתירה בין שני החלקים.
אבל מערכת היחסים שלי, אני רוצה לדבר על תורה ועבודה, שזה הפך להיות באמת מושג וזרם משמעותי. התורה ועבודה הרבה פעמים, העבודה, יש אליה יחס, יש שמתייחסים אליה כאל אמצעי בשביל קיום התורה, בשביל לימוד התורה, בשביל שאני אוכל ללמוד תורה, אז אני עובד קצת לפרנסתי, כן? אנחנו מכירים את המשפטים האלה, כדי שאני אוכל, משהו שאני צריך לעשות כי צריך בשביל להתפרנס, ואז לנצל את הזמן שנשאר ללמוד תורה, וזה הופך את העבודה לאמצעי לצורך התורה. אבל המשנה פה אומרת משהו אחר, המשנה בעצם העמידה תורה ועבודה, זאת אומרת לעבודה יש ערך עצמאי כשלעצמה, זאת אומרת זה לא אמצעי בשביל התורה.
נכון, חז"ל אפילו אמרו במקום אחר, גדולה מלאכה שנחרטו עליה הרבה בריתות. עצם המלאכה, עצם זה שאדם עושה מעשה לבניין העולם, זה עצמו דבר גדול. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בכוונה השאיר בעולם חללים, השאיר חוסרים. כל מיני סוגים, גם חוסרים רוחניים וגם חוסרים מעשיים. והקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם בבחירתו החופשית, בהשתדלותו וחריצותו, ייקח אחריות ושותפות לבניין העולם. ואז הוא בעצם מגלה את אותם ערכים רוחניים מופשטים, שכביכול עומדים מחוץ לעולם, הוא מגלה אותם בפועל. דרך אגב, גם כשאנחנו אומרים היום להגשים משהו, אני רוצה להגשים משהו, הגשמה עצמית. מה זה להגשים? המילה להגשים מלשון גשמי, גשם. כלומר, לקחת איזשהו ממד רוחני, ולפעול אותו במציאות שהוא יהיה ממשות, הוא יהיה מציאות. ולכן העבודה היא ערך חשוב מאוד על פי השקפת התורה.
כשלעצמו,
כשלעצמו, לא בתור אמצעי, לערך לעצמו.
אז נהיה קצת אקטואלי, אם זה בעייתי לדבר רק על תורה כמשהו שממלא את כל החיים ועוסקים רק בו. זאת אומרת, צריך לשלב את התורה עם העבודה.
זה נכון, אבל צריך לדייק שחכמים אמרו שבכל דור בעם ישראל צריכה להיות איזושהי קבוצת אנשים, אומנם לא גדולה, מבחינת שבט לוי או עשרה בטלנים וכדומה, שהם באופן מעשי שייכים, באופן מעשי שייכים רק לתורה. אבל כאן צריך להדגיש דבר חשוב מאוד, שגם אם הם באופן מעשי, כמו שאומרים חכמים, פנויים ללימוד תורה ולתפילה, הם בשום פנים ואופן לא מזלזלים באנשי העבודה. כי הם יודעים שבעצם ההופעה הכוללת של עם ישראל, החברה הישראלית כולה, צריכה להופיע בתורה ועבודה. חלק תמציתי, מרכזי, גרעיני, חשוב מאוד בעם ישראל, צריך שבאופן מעשי יהיה מחובר אולי רק לתורה, אבל תפיסת עולמו, תפיסת
עולמו, לעם, זה לא דרך לרבים העניין הזה של רק לימוד תורה. חברה של לומדי תורה זו חברה שהיא צריכה להיות חלק מעם, שיש בו גם אנשים שעובדים, זה לא משהו שיכול להיות דרך לעם שלם שכולו לומד תורה.
ודאי, ולכן כשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, הוא ברא אותנו 12 שבטים. יש 12 זוויות, 12 צדדים של אופעים אנושיים נקרא לזה, שכל אופי צריך להופיע לפי דרכו, והביחד צריך להעריך אחד השני ולדעת שאף אחד לא ישלם.
מה זה אומר שיש 12 שבטים? מה, יש כאלה שיכולים להגיד, אני שייך לשבט מסוים ואני רק צריך ללמוד תורה ואתה שייך לשבט אחר, נגיד לצורך העניין יששכר וזבולון, כן? אני יששכר, אני רק לומד תורה, ואתה זבולון, אתה תפרנס אותי, זה משהו בעייתי. או, לכאורה, אם אני מדבר בצורה שבטית, אז ההשתייכות שלי מראש לחברה מסוימת בתוך עם ישראל, היא נותנת את האפשרות ללמוד תורה כל היום בלי להתפרנס ולהפיל את זה על שבט אחר, זה בעייתי.
נכון, ולמשל הנציב כותב שיששכר היה באוהלים עד תקופתו של דוד המלך. ברגע שהופיע מלכות ישראל, הופיע חברה ישראלית, הופיע ציבור בעם, בארץ, שם גם יששכר היה שותף, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה שלמה, גיוס תלמידי חכמים לצבא, שזה נושא שלם שנתון כידוע במחלוקת, אבל ודאי לפחות לפי אחת הגישות, גם תלמידי חכמים, אולי בעיקר תלמידי חכמים הייתי אומר, צריכים להתגייס לצבא, לקחת אחריות להיות שותפים בבניין ובביסוס מדינת ישראל. אמנם אני חוזר שוב, גם אותם אלה שולחים לפי אותו הכיוון, שהם רואים אנחנו בחינת שבט לוי, כמו שפוסק הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, על פי קריטריונים מאוד מאוד מדויקים וחמורים, אסור לו בשום פנים ואופן לזלזל במי שפונה.
זה מספיק שהוא לא מזלזל, זאת אומרת, היום הציבור החרדי, בואו נהיה, מה שנקרא, לשים את הדברים על השולחן, יכול להגיד, אני שבט לוי, ולכן אני כולי לומד תורה, גם אם יש בתוכי אנשים שפחות מתאימים לזה, אני שבט לוי של עם ישראל, ואני צריך כל היום ללמוד תורה, ולא לעשות צבא, וגם לא להרבות בתחום הפרנסה. זה אפשרי לומר, אני שבט לוי היום, הרי אנחנו התבלבלנו כולנו, השבטים התדרבבו, אין היום את היכולת לקבוצה מסוימת לכאורה להגיד, אני שבט לוי.
ולכן באמת הקריטריונים שהרמב"ם פוסק, שם באותה הלכה, בסוף הלכות שמיטה ויובל, מי יכול לומר על עצמו, אני משבט לוי, הקריטריונים שם חמורים ביותר, וספק מי יכול לעמוד בכלל בקריטריונים האלה. אבל אני אומר, גם לאותה שיטה שסוברת שלא תורה ועבודה, אלא רק תורה, אל לה, חס ושלום, לזלזל.
אבל זה מספיק שהיא לא מזלזלת?
לא, ודאי שצריכים לקחת אחריות ולהיות שותפים. זה ודאי.
טוב, נגיע מכאן ליסוד השלישי, על גמילות חסדים, העמוד השלישי. וגם פה אני חייב לחזור על השאלה הפשוטה, מה זה גמילות חסדים? חסד זה תורה, לא? למה צריך להפריד את זה? מילא עבודה ותורה, אני מבין את הניגודיות שיש בין המושג המופשט, בין הלימוד והעיון, לבין העשייה בפועל. אבל חסד... חסד שייך לשני הדברים הקודמים שאמרנו. חסד זה שייך לעולם המעשי, וחסד יוצא מתוך התורה, למה להפריד אותו? למה לשים אותו כעמוד נפרד?
נכון, אני הייתי אומר בעצם שגמילות חסדים זה הממד הציבורי החברתי של עם ישראל. זה לא רק בוא אני אעשה איתך חסד. תתן לי בבקשה כפית סוכר, אתה תתן לי כפית קפה. אלא כאן חכמים, שמעון הצדיק רוצה ללמד אותנו, שהתורה זה הצד היותר נקרא לו פנימי, כמו שדיברנו, העבודה זה יותר הצד המעשי והחיבור בין שניהם. וכל זה צריך להופיע בחברה, זה חייב להופיע בציבור, זה חייב להופיע בעם, כי יש הרבה פעמים נטייה כזאת, משום מה, שהתורה והעבודה, בכל הרמות שלה, יופיעו אצל אדם הפרטי, אבל יש לנו אחריות חברתית, גמילות חסדים זה לא רק נעשה חסד אדם לאדם.
אז גמילות חסדים בא להוציא אותי מעצמי, תורה ועבודה, אני שומע פה את הפן האישי שלי, השילוב תורה ועבודה, אבל זה לא מחייב אותי לצאת החוצה, למעגל יותר רחב. גמילות חסדים זה העמוד שמוציא אותי למעגלים מסביבי.
זה האחריות החברתית של האדם ולקיחת השותפות, לקיחת האחריות והשותפות שלו, גם בבניין התורה וגם בעבודה וגם בגמילות חסדים, אבל מתוך מבט של גמילות חסדים. המבט החברתי, המבט הציבורי.
מבט חברתי שהוא העמוד השלישי, ולסיום המשנה הזאת אני חייב לשאול מה היחס בין העמודים האלה, הם שלושה עמודים שווים? תורה, עבודה, גמילות חסדים, זה כל אחד מהם אותו גודל של עמוד, אותה עוצמה, אותה חשיבות, או שיש דירוג?
תראה, אם אנחנו חוזרים למשנה הראשונה, שהתורה היא בעצם כוללת את הכל, גם את התורה, גם את העבודה וגם את גמילות חסדים, אז הגמרא במסכת ברכות אומרת, שבאמת חכמי יבנה, זה קשור לתקופה הזאת דווקא, קצת אחריה, חכמי יבנה אמרו, אני בריאה וחברי בריאה. כלומר, אני הופעת הבורא, יציר הבורא, וחברי הוא יציר הבורא. חברי הולך לעבודה בשדה, ואני הולך לעבודה הולך ללימוד בישיבה. אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשאדם קם בבוקר בהשכמה, זה משהו מחובר למה שהוא עושה. הוא מזדהה עם מה שהוא עושה. כלומר, אני הולך לישיבה, כך מסביר המהרש"א. אני הולך לישיבה מתוך הזדהות, מתוך שייכות, וחברי הולך לשדה, היום היינו אומרים לעולם ההייטק, מתוך שייכות, מתוך הזדהות. אני מרבה, והוא ממית, אומרים חכמי יבנה, אני לומד הרבה, מעמיק, בישיבה, הוא קובע, יתאים לתורה כפי יכולתו. אומרת הגמרא, ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממית. כלומר, שמה תאמר זה שאתה מרבה והוא ממית, זה אומר שאתה יותר ממנו. תורה. ממית ולימוד תורה, בעומק של תורה, בהיקף של תורה וכדומה. השמה תאמר שאף על פי שאתה מלאכתך בעיר והוא מלאכתך בשדה, ואתה לא מתגדר במלאכתו והוא לא מתגדר במלאכתך, ואתה משכים למלאכתך והוא משכים למלאכתו, אם אתה חס ושלום יכול לחשוב, תחשוב בטעות, שאתה מרבה והוא ממית ולכן אתה יותר טוב, אומרים חכמי יבנה, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. כלומר, אין אצל הקדוש ברוך הוא ציונים, אין דירוגים.
אז מה, זה אומר שגם אין דירוג בשלושת העמודים
האלה? זה אומר שהתורה ככותרת כללית, היא זאת שנותנת את הכוח, את המנוע, גם לממד הרוחני, גם לממד המעשי וגם לממד החברתי, וכל אחד מאיתנו ימצא את האיזון הנכון בין שלושת הכוחות האלה, לפי אופיו ואישיותו, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.
עכשיו, זו הוראה גם, אני צריך לאזן בין שלושת העמודים האלה, וגם חברה צריכה לאזן בין שלושת העמודים האלה. זו הוראה גם לפרט וגם לציבור, נכון?
נכון.
בכלל, המשניות, אני אומר, כל אחד צריך לקחת אותם גם ברמה המעשית וגם כחברה.
נכון, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הציבורית, ולכן ודאי שחברה צריכה מצד אחד שיהיה לעולם של ערכים, עולם של אידיאלים, על מה היא נאבקת, על מה היא נלחמת, מה חשוב לה וכו'. מצד שני, איך היא מופיעה את זה בחיים המעשיים, מבחינת עבודה. ומצד שני, זה בא בציבור, על גמלות חסדים.
עכשיו, אם נסגור מעגל, נחזור שנייה לשמעון הצדיק, הרי אמרנו בפעם הקודמת שכשאנחנו אומרים, הוא היה אומר, זה בעצם להגיד, זה היה המוטו שלו. זאת אומרת, הרי שמעון הצדיק מן הסתם אמר עוד דברים, אבל פה אנחנו לומדים בכל המסכת הזאת משהו אחד שהוא היה אומר. הוא היה אומר. אני חוזר בעצם לדמות שאתה תיארת הרב בהתחלה, ולכאורה אני רואה פה ממש קשר ישיר בין האישיות לבין הדברים שהוא אמר. הרי שמעון הצדיק היה כהן גדול שמצד אחד עסק באמת בעבודת הקורבנות, וגם כמובן מן הסתם בלימוד תורה בפן העיוני של הדברים, ובעבודה, וכמו שתיארת בהתחלה ואולי תרחיב הרב, הוא עסק גם במשהו חברתי, באיזה שהן תקנות חברתיות, עד כדי כך שהמעגלים שהוא פעל מולם אפילו היו מעגלים של מחוץ לעם ישראל. זאת אומרת, זה מאוד התאים, המוטו של שמעון הצדיק מאוד התאים לאישיות שלו.
כן, אבל אני אקח סיפור אחד שמופיע אצל חכמנו, למשל, הקוטים באותה תקופה שלחו שליחים לאלכסנדר מוקדם.
קוטים, רק נסביר, זה בעצם קבוצה שהתגיירה מאיזשהו פחד, נכון? גרי עריות,
כמובן. גרי עריות, או בשלב הראשון זה אותה קבוצה שמלך אשור הגלה לאזור השומרון, מה שקוראים בהמשך השומרונים.
שזה לפני חורבן בית ראשון.
כן. אז הקוטיים האלה שלחו לאלכסנדר מוקדון, שאז שלט באזור כידוע, שלחו לו שהיהודים בארץ ישראל רוצים למרוד בו. טוב, אלכסנדר מוקדון התחיל לנוע לכיוון ארץ ישראל, כששמע את זה שמעון הצדיק, אם אפשר לומר בפרפרזה, יצא מהמקדש, לבש בגדי כהן גדול, יצא מהמקדש, התחיל לנוע לכיוון אלכסנדר מוקדון.
מה זה לנוע? לבד?
לבד. אומרת הגמרא, הם נפגשו באנטיפרס, אזור כפר סבא, פתח תקווה של היום. שם הם נפגשו. כשאלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק, הוא הזדעזע. הוא אמר, זה האדם, הוא מייצג את העם, את החברה, שאתם הקוטים אומרים שמורדים נגדי. אני רואה אותו בכל מלחמותיי, אני רואה דמות יוקנו, כאיזה מין סיוע מן השמיים. ושמעון הצדיק מאוד ככה התחבא והיה מחובב.
לא הבנתי, הוא ראה, אלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק בדיוקנו כמי שעוזר לו ללחם?
אלכסנדר מוקדון כשהיה יוצא למלחמות, היה רואה שהוא רואה את דמות יוקנו של שמעון הצדיק איתו במלחמה, וזה מה שהיה מסייע לו, לנצח את אויביו. בעקבות זה, הוא התחבב מאוד על שמעון הצדיק, שמעון הצדיק גם חיבב אותו כמובן, ובעקבות זה אלכסנדר מוקדון הוציא הוראה להילחם בקוטים שמוציאים לשון הרע לישראל, ישראל יצאו למלחמה, ובשקט לארץ ישראל. כלומר, אנחנו רואים כאן אחריות. שמעון הצדיק לא ישב במקדש ואמר, אני אתפלל, אני אקריב קורבנות, הכל ייפטר. הוא עשה מעשה, עזב את ירושלים, הגיע עד אנטיפרס, פגש את אלכסנדר מוקדון, ובזכות המאמץ, הייתי אומר, המעשי שלו, תורה, עבודה, גמולות חסדים, בזכות המאמץ הזה, באמת השקט חזר לכאן.
זאת אומרת שהוא באישיות שלו מגלם גם את זה שעומד בבית המקדש, ועוסק בתפילה, בעבודת קורבנות, בתורה, וגם יוצא מהמקדש כשצריך, זה בעצם יוצא למלחמה, במובן מסוים הוא יצא למלחמה, מלחמה שאולי הסתיימה בצורה שונה מהמלחמה שאנחנו מכירים, אבל הוא יצא מתוך העולם הקודש שלו כדי להילחם, בעצם הוא יישם את הדברים שאנחנו ראינו פה במשנה שהוא אמר.
נכון, זאת הייתה התפיסה, ואני חושב שגם צריך להדגיש שביחס לאותה תקופה שהתחילו קצת מאבקים בתוך בית המקדש, הפרסים, היוונים, אחר כך הופיעו, החשמונאים, כל התקופה הזאת בעצם הייתה תקופה של ערעור של המקום של עם ישראל כעם שיודע לאחד בין הקודש לבין החול. ולכן הוא כנראה ראה את עצמו כאחראי לפעול בשני המסלולים האלה, גם בתוך עם ישראל פנימה וגם ביחס לאומות העולם.
אז ברוך אומר ועושה, שמעון הצדיק, שגם נתן לנו את הנוסחה הזאת על מה הדברים, על מה, מה הם הדברים שהעולם עומד עליהם, וגם יישם אותם בחייו ובמעשיו. תודה רבה לרב ערן תמיר. אנחנו מסיימים פה את המשנה היפה הזאת על שלושה דברים העולם עומד. תודה לכם, צופים וצופות, ואנחנו ניפגש בשיעור חדש עם משנה חדשה, בינתיים להתראות.